טוב, אנחנו כאן במסכת אבות, פרק א', משנה ד', משנה מלאה תוכן. קודם כל נברר מה הכותרת, מה הנושא הכללי של המשנה. המשנה אומרת ככה, יוסי בן יועזר איש צרידה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, קיבלו מהם. כן, יש לנו צרידה, ירושלים, מאוד מעניין שהמשנה מזכירה את המקומות, ואולי יש לזה משמעות. מה אכפת לי מאיפה הם גרו? אבל אולי המשנה עוסקת בצורות חיים. ירושלים, צרידה, מאוד מעניין. יוסף בן יועזר אומר, ישרדה אומר, יהי ביתך בית ועל החכמים. א', בית והווה מתאבק באפר רגליהם. ג', והווה שותה וצמא עץ דבריהם. לפני שניכנס לפרטים, אם אנחנו מסתכלים בהתבוננות פשוטה על המשנה, אנחנו נשאל מה הנושא. הנושא הוא לימוד תורה, נכון? מאוד מעניין, כאילו כשאני... הנושא הוא לימוד תורה. מה הכותרת? איך לומדים תורה? בת חכמים, מתאבק באפר רגליהם, זה גם קשור ללימוד תורה, שותה בצמא דבריהם, גם יסוד של איך לומדים מרבנים. הנושא הוא לימוד תורה. זה גם יכול להיות, אבל מאוד מעניין, אנחנו נלך היום בדרך אחרת על פי המהר"ן, שהנושא הוא לא הטכניקה איך ללמוד תורה, איך מתייחסים לרבנים, איך שואלים רבנים, אלא הנושא הוא אחר לגמרי, ובואו נתבונן במשפט הראשון. מה המשפט הראשון? יהי ביתך בית ועד לחכמים. לכאורה, מה המשפט הזה אומר? מה זה בית ועד בפשטות בלשון? יהי ביתך בית ועד לחכמים, מקום שחכמים מתכנסים בו. בפשטות, רבנים מסכנים, אין להם ישיבה, אין להם כולל, הם מסכנים, אז תעזור להם, גמילות חסדים, תעזור להם. תפתח כולל אצלך במקלט, בבית, תיתן להם, תעזור להם, תתרום להם, כן? אבל זה לא אומר שאתה תלמד, דרך אגב. זה אומר שתן להם את הסלון שלך, את החדר ספרים שלך, ולך תעשה כסף או מה, לא יודע, כן? מה העניין? היה אפשר לכתוב במשנה, תיתן כסף, אותו דבר. תתרום להם, אני יודע מה, תתרום להם ישיבה, תתרום להם מבנה. זה באמת מוזר, מה המשנה אומרת? ולכן המהר"ל, בואו נראה את המהר"ל, כאן הוא אומר, לפני שנדבר, נגיד משפט, הנושא הוא לא עצם זה שאתה צריך ללמוד תורה ככותרת. זה לא הכותרת של המשנה. מהו כן הכותרת? ויש כאן מילה מחודשת. יהי ביתך בית ועל החכמים. מה המילה, מילת המפתח במשפט הזה? מחודשת. המילה המחודשת היא ביתך. נגיד לכם למה. כי עד עכשיו חשבתי שהדת קשורה לאדם. תניח תפילין, תלמד תורה, נכון? לבית אין בחירה חופשית בכלל. מה זה משנה מה יש בבית? בית זה פשוט מקום לישון בו, או לשחק בו, או... כן? המשנה פונה לבית. מעניין. זאת אומרת, היא פונה לאדם, אבל בעצם הכתובת היא הבית. חידוש, חידוש גדול מאוד, והמהר"ל מעמיק בחידוש הזה. שיש ישות רוחנית שקרויה בית. לא רק בית מקדש, אלא בית, בית עם ארבע קירות של האדם, זה ישות רוחנית. כלומר, למרות שאין לו בחירה חופשית ואין לו יצרים, ואין לו קדושה לכאורה, אבל אומר המהר"ל, תדע לך שיש ישות שאתה אפילו מתעלם ממנה, שאלה יש משמעות לפני עצמה. המציאות של ארבע קירות של האדם היא גם כתובת רוחנית. גם לה יש שאלה מה קורה עם הארבע קירות האלה. פתח סוגריים, כמו בית מקדש. ביתך הוא בחינת בית מקדש. בוא נראה את המהר"ל. אני קורא בפנים מקור מספר אחד. רבי יוסף בן יעזר וכו'. כבר אמרנו, כי הגדולים לפי גודל מעלתם היה מוסר שלהם בדברים גדולים מאוד. מעניין כבר הוא רומז. הוא אומר, יש אנשים קטנים שהם מבינים דברים פשוטים. אנחנו מבינים מה זה בצורה מאוד שטחית. האדם יש לו בחירה חופשית, הוא יכול ללמוד תורה, הוא יכול לחתור, זהו. אבל האנשים האלה, הם התבוננו על המציאות במקום של עומק. מעניין ההקדמה שלו. ואם תעלה למדרגתם, תסתכל על החיים מזווית אחרת לגמרי. ובא יוסף בן יועזר להזהיר על ביתו של האדם, אשר שם דירתו, ששם תהא החוכמה. נסביר את המשפט הזה ואת ה... יש כאן לא פחות ולא יותר סוגיה תרבותית, אפילו מהפכה תרבותית. כי באופן פשוט, האדם מחלק את החיים שלו לשני חלקים. חלק הרוחני והחלק הגשמי. כשאני הולך לבית כנסת, מה אני מצפה משם? אני הולך לבית המדרש. איזה חלק מהאישיות שלי אני מטפח? הרוחני. אני בא להתפלל, או אני בא לתרום, אני בא ללמוד תורה, כן? והאדם, באופן אינטואיטיבי, הוא פשוט עושה את ה... הוא שואל את עצמו איפה אני נמצא, ולפי זה הוא מתנהג. בבית, שמה יש קורסה. שמה יש נעלי בית. עושים טובה, אומרים דבר תורה, בסדר, בסדר. אבל בעצם כאן זה מוד אחר. אני בא לנוח. זה הפינה שלי, של החומר. אני רוצה בית יפה, דירנה, נכון. אווירה נעימה, מוצרט. כן, אני דתי, אני הפוך, אני תמיד חכם. אולי אפילו ראש ישיבה. אבל כאן זה הפינה של החיים הפשוטים. בבית, בבית יש ספה, יש מקום נעים, מקום נשבש, יש את השקט. ואומר המהר"ל, מה שמסתתר מאחורי ההרגשה הפשוטה הזאת, שהיא לא שלילית דרך אגב, ההרגשה הפשוטה הזאת, היא בעצם הרגשה שאומרת, אני חייב לחיות בדואליות. יש לי שני בחינות. נכון שאני מאמין, אבל יש לי זווית בחיים שהיא לא קשורה לאמונה שלי. שם נעלי בית, זה המקום לנעלי בית. בנעלי בית, שהקדוש ברוך הוא לא יגע לי בנעלי בית, בספה. הספה זה בדיוק כמו הספה בבית בצרפת. נכון, יש מודה, נכון, אני הולך לפי המודה האנושית. אני גם, נכון שאני יהודי, אבל אני בן אדם. בבית מופיע בן אדם. בבית כנסת אני יהודי. כן? זה קצת הפוך ממה שבגרמניה אמרו, עוד מעט נדבר על זה, כן? כן? בבית כנסת זה, אבל בבית זה המקום של הטבעיות, של הנורמליות. אני בן אדם כמו כל הגויים. במילים אחרות, אומר המהר"ל, ואחר כך הוא מעמיק בזה, האדם חי בפיצול, בעצם זה גורם לו שגם בבית מדרש שום דבר לא ישתנה. כי אתה לוקח את עצמך ואתה אומר, נכון, אני דתי, נכון, אני רוצה ללמוד תורה, אבל כשאני נכנס לבית אני שוכח הכל. אני עדיין דתי, מקפיד על המצוות, אבל האנרגיה של הבית זה אנרגיה של חול. זה אנרגיה של נורמליות. כן? אני מוסיף, ולכאורה האדם הזה צודק, מה? בוא נפחיד. מה? גם הבית צריך להיות בית מדרש? מה אתה רוצה? הרב, אתה רוצה שבעצם לא יהיה לי ספת יפה, ולא יהיה פרחים, ולא יהיה שיחות חולין? מה, אני אדבר עם אשתי מהר"ל, או נדבר אשתי על ה... אני יודע מה, מי יוריד את הפח? מה מדברים במשפחה, בבית? מי יוריד את הפח? הפוך, מי מתנדב להוריד את הפח? בסדר. אז אומר המהר"ל, השנה הזאת עוסקת בסוגיה תרבותית, שלא מספיק להיות דתי, ולא מספיק אפילו ללמוד תורה, ולא מספיק יראת שמיים, צריך שהבית שהוא מבטא את מיקום החול, יהיה ספוג בקודש. ונגיד הפוך, כשזה לא שמה, כמה שתתאמץ להיכנס לבית המדרש, לא תצליח, לא יהיה הצלחה בבית המדרש. כי מקום החוכמה זה בנקודת החול, שמה. אי אפשר להפריד. אם תפריד, תיפול. אמרת, ויש כאן נקודה עקרונית. אל תחיה בפיצול. אל תגיד בבית מדרש אני ככה, בחוץ אני ככה. אל תגיד. איך שאתה מתנהג? לא אמרנו להיות מושלם. אין, כן. עדיף להיות מושלם, אבל הנקודה היא לא שאתה צריך את התצגות. אבל יש כאן נקודה שאם אתה חי, נכנס לדלת של הבית, ואתה שוכח את איך שהתנהגת בבית המדרש, אז חבל לך על הזמן. חבל לך על הזמן. כי אתה בעצם כל הזמן מושך את עצמך 5 שעות פה, שעה ככה, שעה, כן? אתה בעצם לא בונה את הקומה הרוחנית באמת. איפה בעיקר הקומה הרוחנית ייבנה? במקום החומר. איפה שאני לבית. שם המבחן. שם הנקודה האמיתית. ודרך אגב, זו נקודה עדינה. חס וחלילה שלא תצאו מהשיעור הזה, טוב, אשתי, אני יודע מה, יש כאן, אני יודע מה, דגים, תוציא את הדגים, תכניסי במקום זה עוד ספר. ברור שלא, כי הבית הוא בית. הבית אסתטי, ויש את הספה האסתטית, אבל באותו מקום של הנעימות והאווירה הרגועה של הבית, בית ועד החכמים. כלומר, יש כאן אמירה, בעצם זה שאדם מתנהל ככה, הוא אומר, אני אין לא חצי חצי. אני לא חצי חצי, אני לא מתנהג בבית ככה ובבית מדרש אחרת. אותו מקום של שאיפה להקשבה לדבר השם שיש לי בבית מדרש, אותו מקום אני משרה בבית. ונגיד דבר יותר חמור, שלפעמים אנחנו שואלים למה הבן יצא ככה וככה. תשובה מאוד מעניינת. הרי אני ראש ישיבה, ואשתי היא ראשת אולפנה. אז איך הבית יצא ככה? תשובה מעניינת. כי יכול להיות שאתה כפרט, כבן אדם, אבא, הכי צדיק שבעולם, הכי בית מדרש שבעולם. וגם אשתך רבנית. אבל הבית חילוני. מעניין. כלומר, הבית יושות בפני עצמו. כלומר, יש קדושה, מה המערה להגיד יותר לעומק. הבית זה ישות שצריך לטפח את הקדושה שבו בפני עצמו. לא בני האדם שבתוך הבית כפרטים, אלא זה ישות רוחנית בפני עצמה. ולפעמים שוכחים את זה. ולכן מתפלאים. איך זה שלא הצלחנו להשפיע את המקום שלנו בתוך הבית? כי הבית הנשאר חילוני. וזה מאוד קשה ליצור מצב כזה שהבית יש בו קדושה. בוא נראה את הדברים בפנים. תראו את המשפט של המהר"ל, כל משפט כאן הוא, דרך אגב, אני רק אומר שבימינו זה סוגיה מאוד קשה. כי יש אנשים שיושבים בבית מדרש ולומדים ולומדים ולומדים, אבל בבית יש את מי שולט בבית. הספרייה או המחשב, תכלס, מי שולט בבית. אנחנו יודעים, כן. ספרייה, איזה ספרייה, מה? כן, במקרה הטוב, טוב. נו, אתה מדבר מציאות אידיאלית, טוב. בוא נראה, אומר המהר"ל. ובא יוסף, אני חוזר על המשפט המפתח. ובא יוסף בן יועזר להזהיר על ביתו של האדם, להזהיר, אשר שם דירתו, ששם תהיה החוכמה. במקום שנה לבית, שם הקדושה, שם הבית מדרש. תכניס את הבית מדרש לבית. זה קשה לדעת, קשה לחשוב איך עושים את זה, כן? אבל זה נקודה עקרונית. אני יכול להגיד, למשל, כשהיינו זוג צעיר, אז אני בתור אברך, בערב, אחרי זה, הייתי הולך לישיבה. אשתי אמרה לי בצדקה, שב בבית ותלמד. לא בגלל שהיא רצה לראות אותי כל הזמן, זה גם. אבל, כי יאללה, היא למדה כנראה את המהר"ל הזה. הבית צריך לספוג קודש. וכשהבית לא יספוג קודש, אז שום, גם המבנה של הבית מדרש לא יוצא לפועל. סוגיה מאוד עדינה, כי לפעמים זה קשה, יש כאן, לפעמים זה סוגיה של איך לעצב את הבית. זו סוגיה לא פשוטה. אז אומר כאן המהר"ל, ואין ספק כי ביתו אשר שם דירתו הוא עיקר גדול, כאשר הוא בית אלוקי קדוש. וכאן המהר"ל נכנס לפרשה חשובה, שלמה בונים בית? למה מתחתנים? למה בכלל, למה יש זוגיות? למה יש מושג שנקרא משפחה? והתשובה הכי פשוטה שהמהר"ל עונה, שזה כל הסיבה שמתחתנים, כל הסיבה להוסיף חיים, כל הסיבה לזוגיות, מתחיל ונגמר במושג שנקרא אלוקי קדוש. כן? הרי הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היצר להתחתן, ואת הרצון להקים משפחה, זה לא מקום של חול בכלל, זה ברור. אלא זה מהמקום של האלוקי הקדוש, זה אידיאל אלוקי, שצריך ליצור כאן חיבור בין גבר לאישה, וזה גם נעים. מתוך זה שהקדוש ברוך הוא ידע שזה נכון, הוא יצר לנו את הטבע שזה נעים, אבל זה לא מתחיל מהנעים. נכון, בית זה כיף, וזה נעים, ויש אהבה נורמלית, פשוטה, של פרחים, אבל זה רק קצה הקרחון. זה רק הקדוש ברוך הוא יצר לנו את הרצון ליצור נעימות בבית, כדי למשוך אותנו למקום של האידיאל שמבטא את המושג משפחה. כן? כלומר, עצם זה שיש כאן גבר ואישה שמתאחדים, זה קודש. זה יצירה רוחנית, זה צווה שכמה שיעורים. ועצם זה שיש כאן בית שמגדל ילדים, ועצם זה שהם התכנסו לבית עם ארבע קירות, זה מבטא אידיאלים רוחנים, לא פחות ולא יותר. ענה לבית שאתה עכשיו בונה ספה, כן, קונה ספה, שם בבית, וזה נעים וזה נחמד, הנעימות הפשוטה זה רק צק האחרון. באמת יש כאן אידיאלים, יש כאן רוחניות שצריכה להופיע בבית. אומר המהר"ל דבר כזה, שלצערנו יש אנשים, גם דתיים, ואפילו תלמידי חכמים, ששוכחים שהמטרה העיקרית לזוגיות ולמשפחה ולבית, זה קדושה. שוכחים את זה. אפילו שהם דתיים. ואז נוצר איזשהו דואליות ומתח בין המושג בית לבין המושג קודש, ולכן הכל נתקע. מהר"ל יגיד בהמשך, זה הנקודה היותר חשובה שיופיע הקודש, זה בבית, זה לא בחוץ. בבית, בחוץ, זה חשוב שללכת לבית מדרש, אבל יותר חשוב שהבית יתנהל ממקום של קדושה. עכשיו, קדושה לא רק ממקום של מצוות, מהמקום שזה בית מברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. כלומר, יכול להיות בית דתי, כולם מקפידים את תרי"ג מצוות. האם זה מספיק בתור מקום של קדושה? זה גם חשוב, להקפיד את תרי"ג מצוות. הקומה יותר חשובה בבית, שזה בית שיש לו שאיפות, שהוא מדבר על אידיאלים, שהוא יודע את עצמו מה נכון לעשות. ולכן זה נקרא בית ועד לחכמים. כלומר, זה בית שהאטמוספירה שלו הוא לא רק איפה יהיה יותר כיף, באיזה ארץ ללכת לנופש. טוב, זה גם לא נכון לעשות, כן, הלכתית, אבל האטמוספירה של הבית הזה אמור להיות מקום אלוקי קדוש. מקום שיש אווירה, שמה השם רוצה. איך מבררים מה השם רוצה? בוועד לחכמים, כלומר, זה בית שיש לו איזשהו בירור, לא שהוא רק דתי, ברור, בית צריך להיות עירת שמיים, אבל המקומה יותר עמוקה מאשר עירת שמיים, זה המקום, זה הבית שהוא מוציא לפועל אידיאלים. זה נמצא באטמוספירה, זה נמצא באווירה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה ליישם אותו, ומאוד מאוד חשוב ליישם אותו, שזה נמצא ברקע, לא על חשבון, הליכה לרמי לוי, טוב, עשו פרסום, כן. זה לא חשבון הדברים הפשוטים, כן? אבל האווירה הזאת של בית והרחמים חייב להיות כל הזמן ברקע. אומר המהר"ל, לפי שהאדם תמיד שם, מה פירוש תמיד שם? כלומר, זה המקום הבסיסי שלו. זה המקום של החיים הנורמליים, של חיי החול. אומר המהר"ל, וכאשר ביתו אשר שם דירתו במעלה, נחשב לאדם שיש לו מעלה גדולה עליונה. כאילו זה הבסיס. זה המקום החומרי שלך. זה הנקודת מוצא שלך. השאלה אם אתה רואה את זה כמקום של קדושה, או שאתה רואה את זה כמקום של חול, והקדושה נמצאת בבית מדרש. והתבאר בסמוך שבא לתקן בית האדם. תמיד אומר, המשנה הזאת היא מהפכה. שהבית יושב בפני עצמו. אפילו אווירה בבית. לא מספיק. כאילו, ממש האווירה בבית, גם כיפשו אותו ארבע קירות. כשאתה נכנס, כשאורח נכנס לבית, מה הוא מרגיש? לא רק מצד איזה מוסדות לימוד הילדים לומדים, ולא רק מצד מה האבא עושה ומה האמא עושה ומה הילדים, איזה חוגים הם הולכים. זה בית שמשדר מקום של תורה. עד כדי כך שהמשנה נותנת עצה מוזרה. תשתדל שיהיה שיעור אצלך בבית. אז מה הפשט? ואם זה לא נח, אם יש לי סלון קטן ואי אפשר, מה הפשט במשנה הזו? אז זה לא הנקודה, זה קושי, דווקא יש שיעור אצלך בבית. זה סימן שהבית שלך שואף להיות מחובר למקום של תורה, של לימוד תורה. אפשר להציע דבר כזה, שאם יש לך ספריית קודש, אל תשים אותו, יש לך חמישה חדרים, שים את הספריית קודש במקום הטלוויזיה. איפה ששמים את הטלוויזיה האחרים, שם אתה שים את הספרייה. זה סוג של בית ועד, זה מסר. אני מכיר בתים דתיים מאוד, יראי שמיים, אבל בסלון, לא תראה ספרי קודש. למה? זה לא אסתטי. אחר כך יש חדר, מלא ספרים. מוכבא שם, מקום שם, הנה. רחוק, רחוק. ביתך הבית ועל חכמים. יש אומר תרבותי בזה. כן, הסלון שלי מתפאר בספרייה. יש בדיחה בזה שעושים את הפטים. הם לא משתמשים בזה, שעושים את הפטים. אבל גם תשתמש, כן? גם תשתמש. אבל ביתך הבית ועל חכמים. הבית שלי הוא נועד להכיל בית מדרש. כן? זה עומר תרבותי. בדיוק במקום שאמור להיות טלוויזיה, שמה יש תשס. בדיוק, באותו מקום. בדיוק. כן, הבית שלי הוא לקדושה. ואני יודע שיש בזה בבתים דילמות כאן. זאת אומרת, יש איזה ויכוחים אפילו במשפחות על הסוגיות האלה. תשמע, זה מפריע לאסתטיקה של הבית. זה לא... זה לא פשוט. אומרת המשנה, אומר המהר"ל, בוא נראה. והתבאר בסמוך. שבא לתקן בית האדם בעבודת השם יתברך בפרט ובאהבתו ויראתו. כבר אמרנו כי אנטיגונוס תיקן את האדם עצמו ואין האדם בלבד. עכשיו כאן המהר"ל מדבר על כל מושג שנקרא זוגיות. האדם לא יכול לחיות לבד, כי צריך אל בית ואישה ובני בית. מעניין, הוא מתחיל מבית. כלומר, באמת, מה זה הזוגיות? זה אהבה בבני זוג, אבל זה יותר מזה. זה יצירת מקום כללי. יש גבר ואישה שמייצרים ישות ציבורית שנקראת אהבה, זה מתחיל מאהבה, רגע של אהבה, ויוצא לפועל, כן, גבר ואישה, כן, גרים בבית. גבר ואישה מייצרים בית מקדש. והאדם חייב בית, נגיד את זה שפה רוחנית, האדם שהוא פרטי, זה קומה נמוכה. והאדם צריך לעלות מהקומה הפרטית לקומה הכללית. לכן הוא צריך בית. דרך אגב, לפי הרמב״ם, מה צריך? קודם כל להתחתן או קודם כל לבנות בית? רמב״ם. מישהו יש לו ידע כללי? ברמב״ם כתוב שקודם כל בונים בית. כן. אבל הרמב״ם אומר שאדם בונה בית, ואחר כך הוא מתחתן. כן, טוב, זה לא להלכה למעשה, אבל מעניין. כי גם הסדר כאן, הסדר של המהר"ל, מה הסדר של המהר"ל? בית, אישה, ומה כתוב אחר כך? בני הבית. הבית, כלומר, אני מתחתן מהמקום שאני לא רוצה רק רומנטיקה. תקשיבו טוב למהר"ל. נכון, רומנטיקה זה יסוד, ויש כאן יסוד של אהבה, זה ברור. אבל בית, הכוונה, אני רוצה לצאת מהפרטיות שלי, לייצר מציאות כללית. בית זה מקום כללי. כשאדם בונה וילה, מה המטרה שלו? שיהיה לו נעים או לבנות בית של קדושה? שאלה גדולה. אומר המהר"ל, המניע שלי ליצור בית, לבנות בית ממש כפשוטו, זה מקום שבו יש בני אדם, ציבור, לא כפרט. ציבור בסיסי, זה התא הבסיסי של האנושות. משפחה. בית, מתוך כך אני מייצר זוגיות. זאת אומרת ככה, המהר"ל כאן אפשר לדייק במהר"ל, שאם אדם ניגש להתחתן לא מהמקום של בית, משמעות הדבר, הוא אינטרסנט, הוא אוהב את עצמו. אז הוא נמשך לאישה, אז הוא מתחתן. אומרת, אתה מתחתן כי יש לך כבר, הגעת לשאיפה לבנות קומה של בית, ולכן אתה מתחתן. לכן הרמב״ם אומר, קודם כל בית ואחר כך מתחתנים. כלומר, מתי אדם בשל להתחתן לפי זה? כשיש לו שאיפה לקחת אחריות על המציאות ולבנות מקום ציבורי שנקרא בית של קדושה, מתוך כך אני בשל לייצר קשר עם אישה, כן, טוב, ומתוך כך יש כבר ילדים, כן? ויש לזה המון המון משמעויות, באיך מייצרים את הקשר, ואיך בונים את המשמעות הזאת שנקרא זוגיות. כי כל מה שאני אומר כאן, זה כמעט הפך ממה שאנחנו רואים במציאות. הרבה פעמים גם אנשים דתיים, כל השמימיע שלהם הוא רומנטי פשוט, טוב? אני אוהב את עצמי, כשלפעמים אדם אומר, אני אוהב את אשתי, את מי הוא בעצם אוהב? את מי הוא בעצם אוהב? את עצמו, כן. אתם מכירים את המושג הזה. זה שאדם נמשך לאישה, זה לא אומר שהוא אוהב אותה. יכול שפשוט אוהב את עצמו, כן? האהבה היא קשורה לבית, למקום שאני רוצה ליצור עם האישה, זו מציאות כללית שנקראת בית. אז אומר המהר"ל, כי צריכו אל בית ואישה, אל בית ואישה ובני בית. ובא הזוג הזה לתקן הבית. זו עבודה זוגית. מה זה לתקן הבית? כוונה, מתוך מצב של בית שהוא עניינו חומר, עניינו אגואיסטי, לייצר בית אידיאליסטי. בית שהוא שואל את עצמו מה השם רוצה. וישר הוא צריך אליו בבית באהבה ובהירה. לפיכך אמר, יהי ביתך בית ועד החכמים. שיהיה בתוך ביתו חכמים. מה הכוונה? נו, עוד פעם, האם הכוונה שכל אחד יפתח כולל בבית שלו? בטקסט זה מה שכתוב, נכון? מה? גם ספרים לא כתוב כאן. כן, אני חושב לא הנקודה דווקא ספרים. ככה, לפי המהר"ל, המשנה לא מדברת דווקא שבבית שלך יש שיעור, ואם כל אנשים רוצים אצלהם בבית שיעור ולא אצלך, אז מה? איך החכמים הולכים לבית של השכן, אז מה, הפסדת את המשנה הזו? מה? מה זה בית החכמים? מה הפשט? הכוונה שמצד העיקרון, הבית הזה נועד לחכמים. כן, ואפילו כשדיברתי על ספרים, נתתי דוגמה, בסדר? ואם באמת, באמת את זה יקום דבר, בסדר, עושים את הספרייה בצד, בסדר. אבל אני רואה, יש כאן שאלה של למה מקימים משפחה? יש כאן שאלה של למה, למה קונים בית, למה בונים בית. אם ככה נסכם, מה שהמהר"ל מסביר במשנה, מה זה יהי ביתך ביתך חכמים? תשובה, יהי ביתך, המקום שאתה, המניע שלך, ליצור כאן בית, ליצור משפחה, ליצור זוגיות, מהמקום של יראת שם, מהמקום של הקשבה לרצון השם. ומקום שמקשיב לרצון השם, באופן טבעי הוא שואף להידבק בחכמים. כן. אז אם אפשר, זה גם עדיף שיהיה לך שיעור בבית. ואם אי אפשר, אז לא צריך להילחם על זה, כן? אבל הרעיון הוא בית של קדושה. כן? זו סוגיה שכמו שאמרתי, היא סוגיה שיש לה משמעויות מאוד גדולות בימינו. האלטרנטיבה למשנה שלנו זה הפרדה. אני דתי, אני ברוך הוא ישיבה, אבל הבית שלי הוא חול. בסדר? תראו, במשפט אחד, הרב בקור מספר 2, מסביר את המושג שנקרא בית, משפחה. אנחנו, יש לנו, אתם יודעים שיש במשניות שישה סדרי משנה, וכל סדר הוא הולך על פסוק, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמה, בינה, ומה מה המילה האחרונה? ודעת. אז תראו כאן הרב רומז כאן, הנקודה הזו, דרך אגב הוא הביא את המושג בשביל מה יש בית, כן? בואו נראה את הדברים בפנים. סידור תואר הבית הפרטי, המכוון ומותאם אף הוא, בתיקונו ומידת השראת שכינתו. כלומר, הסוגיה היא לא רק האם אני דתי, ואם אני מקפיד על המצוות, ואם אני לומד תורה. יש מושג שנקרא שכינה בבית, חוץ מהנקודה שאין מריבות. אתם מכירים את הסוגיה הזו, שאם יש מריבות, אין שכינה בבית. אם יש אהבה בבית, יש שכינה. חוץ מזה, צריכים לדאוג שהבית, גם הפיזי וגם הזוגיות וגם האווירה, הכל ילך במקום הזה שהבית הוא מכוון לבית מקדש. כן, כאן הרב בעצם מבטא את היסוד החשוב הזה, שהבית הפרטי של האדם צריך להתבונן עליו ולהתייחס אליו כאילו זה בית מקדש. אתה נכנס לבית כל בוקר, אתה נכנס לבית בערב, אתה נכנס למקום של קודש. אתה, כשאתה נכנס מהרחוב לבית, אתה עולה קומה. לא, לא ממש בית מקדש, אבל עד כדי, הרב מגדיר כאן מקצרה כמו בית מקדש. מקום של חיבור בין גבר לאישה, כשהוא נעשה ממקום נכון, כשנעשה ממניע נכון, זה בחינת מקדש. בוא נראה את זה ככה, אל הבית הגדול והקדוש והניסה, ואל כפרת כהונתו, ותיארו וקידשו, ודעת זה סדר תארות. אז הוא אומר, בהקשר של הדת כהן הזה, הוא רוצה להגיד שרוב התארה היא קשורה, למשל, נידה. נידה זה סוגיה של בית, נכון? הסוגיה של נידה, בכלל מה קשורה לדעת? מה זה קשור לדעת? נכון, כתוב דעת זה סדר תארות. תארות זה הרבה פעמים דיני תאומה ותארה קשורה לאישה, נכון? נידה. אבל מה הקשר בין נידה לדעת? נידה זה קשור לעניינים אחרים, זה קשור. אז אומר הרב במשפט אחד, תראו משהו עמוק, שבית שמקפידים על תומה וטהרה זה לא, זה לא סתם עניין נפרד מהבית מדרש. אז אומר, זה קשור לאותו דבר. זאת אומרת, בית שמקפידים על, על עניינים של, של תומה, זה מהמקום של דעת, זה מהמקום של תורה. ככה הרב מסביר כאן, זה דבר פלא. מה הקשר לבין זה דעת? עוד פעם, מה הקשר בין טהרה לדעת? אז אומר כאן הרב, זה דבר, זה דבר פלא. שבאמת, באמת העומק, אני לא רק, אני נזהר לא לעבור עבירות. כלומר, אישה שמקפידה על נידה. מה יש כאן? בואו נסכם את זה. מה יש? אישה שמקפידה על נידה. אפשר להגיד שזה רק לא לעבור עבירות, נכון? מה המדרגה? לא לעבור עבירות. אני דתי, אשתי דתייה, אנחנו מקפידים לא לעבור עבירות. אומר הרב לא. וכאן הרב מגלה אותנו סוד גדול. המקום של הקפדה על הטהרה בבית, וכאן הרב מדבר על זה, זה המקום שזה בית ששואף לקדוש ברוך הוא. שואף לתורה. זה מכשיר אותי, בית ש... לכן טהרה זה דעת, כאן הרב מדבר על דבר מאוד עמוק. זה שאנחנו מקפידים על הטהרת המשפחה, זה מכשיר אותי להיות בית מלא דעת. מה זה בית מלא דעת? זה בית שבעצם מחפש את, את רצון השם. כן. מעניין. זו פסקה מחודשת מאוד. כלומר, זה אסור מרע. כלומר, שאני מקפיד על תומה וטהרה בזוגיות, זה הופך את הבית לבית של שכינה. באיזה מילה אפשר להוציא לפועל את המילה בית של שכינה? במילה דעת. כאן הרב רומז למשנה שלנו. איפה הוא רומז למשנה שלנו? כי מה המשנה שלנו אומרת? יהי ביתך בית ועד החכמים. זה המקום שמברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה דעת. כן? כשאין תומה וטהרה, כשאין טהרה, אין דעת. למה כשאין טהרה אין דעת? יש קליפות. כשיש קליפות אי אפשר לשאול שאלות. כן? זה אדם חסום. הוא, כן. אז זהו יסוד אחד. אם ככה דיברנו על יהי ביתך בית ועד החכמים. ומה המשפט הבא? ומתאבק באפר רגליהם. או, זה סוגיה קצת קשה. בפשטות, מה זה אומר? המסר הפשוט שקוראים את זה, מה, רגליהם של מי? של החכמים. אז אפשר לפרש את זה בצורה לא נכונה. נתחיל את זה וגם יהיה בעזרת השם שבוע הבא נדבר על זה, כי זו סוגיה חשובה. אפשר להגיד, תהיה פרייר. מה הביטוי רגליהם? מה זה רגליהם? אל תסתכל בגובה העיניים. כוונה, תלך, תשכב על הרצפה, ותגיד לה, בצורה, זה היה מסר הפשוט, וגם אפשר לגמות את המשנה ככה. כאילו, מה זה מתאבק בהפרה? אתה אבק, כן? ממש אתה אבק, ואתה צריך, מה תפקידך? להיות, מה הרב אומר? אני לא חושב, לא שואל, לא אומר, אני אבק, בענבה כזו, בוא נקרא לזה ענבה פסולה כרגע, בסדר? אני אבק, אני מתאבק, משון אבק. ותפקידי, אני לא חושב, אני לא שואל, אני לא שום דבר. אני אומר, הרב, מה הרב אומר אני עושה? אני כלום וכלום וכלום. אז קודם כל נגיד שזה לא הפשט. דרך אגב, אני אתן משון דרשה, מה זה מתאבק? זה גם משון אבק וגם משון מה? מלחמה, מאבק. אני מתחיל עם זה, פעם בא נדבר על זה בעריכות. זה, אי אפשר לפרש שהמסר הוא, שמע, אל תחשוב, אל תלמד, אז מה ללמוד תורה? חבר'ה, יש לי שאלה אם ככה, אז לא צריך ללמוד תורה אם ככה. שאלת הרב מה לעשות. הרב יגיד לך מה לחשוב, הרב יגיד לך מה לעשות, הרב יגיד לך איך לנשום, ככה אתה נשאר צדיק. אבל זה לא נכון, גם המשנה אומרת, מתאבק. מה זה מתאבק? מאבק. הרב אומר, מה תפקידך לעשות עכשיו, שהרב אמר משהו? לפתוח במאבק, לא סתם בשם מאבק, אבל לברר, כן? כן, אבל כאילו יש כאן איזה מתח בין המילה מתאבק למילה רגליהם, כן, באופן פשוט. כי המילה רגליהם, מה זה אומר? באיזה גובה אתה נמצא? מול הראש של הרב או מול הרגליים של הרב? מול הרגליים. אז המסר הפשוט כאן הוא אומר, תשמע, אתה אדוני, אתה כלום. אז גם לא תהיה, מה תלמד? תלמד עוד כמה משניות, תלמד עוד כמה... זה... אתה לא מבין כלום. מצד שני, יש את המילה מתאבק. והסוגיה החשובה, אני רוצה לעצור כאן, כן, זה פרשה לפני עצמה, כן. מה היחס הנכון ביני לבין תלמיד חכם? בהנחה שמדובר על תלמיד חכם גדול, וכמה שתלמד לא תגיע אתה מול הרב עובדיה, בסדר? מה אתה יודע? מה עכשיו תשאל? מה? תגיד אמן 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 ותלך הביתה. הוא יגיד לך מה לעשות, כן? וזו השאלה מה היחס לרב, זו שאלה. מצד אחד זה נכון שאנחנו באמת באמת כלום. מבחינה מסוימת, מבחינת הידע, מבחינת התליקות, מבחינת הגדולה. מי אנחנו? באמת מי אנחנו? מצד שני, באיזה מקום כן אנחנו צריכים, באיזה מקום אנחנו כן במקום של הבירור, איך לברר ואיך הקשר עם הרב, איך הקשר הנכון ואיך הקשר הלא נכון. בעזרת השם שבוע הבא. אני חושב שזה כאן נעצור ונתקדם שבוע הבא.